קדימה, נלחם.
טוב, יופי. מה שלומכם, אהלן כולם. היום אני המנהיג. פרק חדש, 7 שניות או יותר. מה שלומך, יובל עוז?
בסדר, כיף להיות מונהג לפעמים. בטח שאתה המנהיג. אתה המנהיג הכי טוב שיש פה כרגע. בכל האזור. לא שהתחרות קשה, אבל אתה המנהיג.
הרף יורד. אנחנו נמצאים במציאות שבה הרף יורד באופן תדיר. ועדיין, הנה אנחנו. רציתי לדבר, להזכיר במשפט שזה היה שבוע קלנדרי ראשון שלא הקלטנו מאז שהתחלנו, בעקביות להקליט. ואז האינטואיציה שלי הייתה להשוויץ וכזה, תראו, הוא לקח לנו כל כך הרבה זמן, אז זה קצת מאפן של הקלטנו שבוע שעבר, בקיצור, זה מה שאני רוצה להגיד. אבל אם היה שבוע לבחור לא להקליט בו, זה כנראה היה שבוע מת של שבוע שעבר, והיום חזרנו בכוחות משותפים, ויש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד. בגלל שאני המנהיג, אתה רוצה להציג אותו? כי זה הרעיון שלך.
כן, זה היה הרעיון שלי, שהוא סוג של טייק אוף, לא יודע אם אתם זוכרים, היה לנו פרק לפני כמה וכמה חודשים, השחקנים שאנחנו אוהבים. קראנו לו שחקנים שהם לב. ואני מאוד מאוד אהבתי את הפרק הזה. כאילו, זה פשוט נתן איזה זווית אחרת להסתכל על דברים שאנחנו אוהבים, שחקנים שאנחנו אוהבים, וגם תוך כדי הפרק, אני ממש זוכר שכאילו אמרתי, פתאום אני מבין איזה סוג של שחקנים אני אוהב. כאילו, מה הטייפקס של שחקנים שאני אוהב, כאילו דיברנו על ווקר קסלר, דיברנו על ג'וש גידי, ואתה דיברת גם על דני אבדיה, לכו תאזינו לפרק, ממש ממליץ. ואמרתי לעצמי, עכשיו אנחנו באוף סיזן, אפשר לעשות שכונה, אנחנו לא חייבים לדבר על אקטואליה, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, תכלס, אפילו יותר מבדרך כלל. ואמרתי, בוא נעשה, נרחיב את זה, ונדבר על קבוצות שאנחנו אוהבים. כאילו, קבוצות היסטוריות שנגעו בנו, שעשו לנו איזה משהו מעבר למעקב הרגיל שיש לנו אחרי הליגה. זה היה הרעיון, ואורן זרם איתי, כי אורן אומנם הוא מנהיג, אבל הוא עושה מה שאני אמר.
יפה, אמרת. שזה המנהיגים האמיתיים עושים מה שאומרים להם, או מה שה... לא חשוב. קיצר, אנחנו לא יכולים בלי להתחיל טיפה על האקטואליה. יש איזשהו דיון שחשבתי שהוא מעניין, והוא גם משתלב לנו אולי, תלוי מאיזה קבוצות אנחנו נבחר. כל אחד יבחר 3 קבוצות מההיסטוריה, ונראה אם תהיה לנו איזו חפיפה או לא, ונקשקש עליהן. אבל משהו שקרה לאחרונה יחסית זה הטריידים של פיניקס. פיניקס העבירו את הרכז היחיד שעוד נותר להם בקבוצה, פחות או יותר. אם לא כוללים את ג'ורדן משמו, שהגיע ביחד עם ביל, ברח לי השם שלו, לא חשוב.
גודווין.
כן, בדיוק. ההוא. ושמישהו אמר בטוויטר, נורא הרחתי את זה, הוא אמר, בוקר רכז יותר טוב מרוב הרכזים בליגה או משהו כזה. וזה נכון. בעיניי, וזה מביא פרספקטיבה מאוד מאוד נכונה של לשחק עם השחקנים הכי טובים שלך, ו... ולכל קבוצה יש חולשות שהיא מנסה לחסות עליהן. אבל זה גם מעלה אצלי שאלה של האם זו הדרך הכי טובה להשתמש בבוקר. והתשובה לזה היא כמובן לא. ואז יש איזשהו בלנס, מעניין אותי כאילו לשמוע מה אתה חושב על זה, כי אני מרגיש שהנושא הזה כזה, כאילו אנחנו מדברים על עמדות וזה, אבל עדיין לא מרגיש לי כאילו נגעו במהות של הדיון הזה שם הספציפי.
זאת נקודה מעניינת. אני לא חושב שזה קריטי. אני לא חושב שזה, לפחות לא בשלב שאנו נמצאים בו עכשיו. כאילו, אני חושב שהיה, לפחות בפלייאוף זה הרגיש ככה עם קריס פול. יכול להיות שזה גם קשור לקריס פול ספציפית, אבל כשקריס פול היה עם הכדור, זה הרגיש כאילו קווין דורנט פשוט עומד בצד ולא מעורב במהלך. כאילו, קריס פול עושה פיק אנד רול עם דיאנדרי אייטון, ובמקרה אולי קווין דורנט יקבל את הכדור, דווין בוקר יקבל את הכדור, אבל כאילו זה היה, כאילו, אם כבר לא לממש את הפוטנציאל של השחקנים שלך, שני השחקנים הכי טובים שלך, אז זה מה שזה הרגיש קצת בפלי אוף. ובוקר עם הכדור זה פשוט חוויה, אני בעד לתת לו את הכדור. ואני חושב שבסופו של דבר, כאילו, רכז, בוא נגדיר את זה, מה זה רכז? זה מי שמוביל את הכדור, מעלה את הכדור מקבל את הכדור אחרי סל ומלא אותו לחצי, ואז נותן מסירה לשחקן הכי טוב כדי שהוא יעשה מהלך, אז שבוקר יעשה את זה. כאילו, זה לא האישו, מבחינתי. כאילו, האישו זה מי יכול לייצר מהלכים. ואני חושב שבוקר יכול לייצר מהלכים, ביל יכול לייצר מהלכים, דורנט גם באיזושהי רמה יכול לייצר מהלכים, למרות שהוא, אני חושב שהוא פחות טוב מזה ממה שהוא היה בעבר.
פשוט קודם כל לטבעת.
גם אני חושב שכאילו הכדרור שלו, השליטה שלו בכדור, שזה מה שהיה, משהו שהפך אותו לכזה יוניקורן לאורך כל הקריירה שלו, קצת, לפחות בפלייאוף אני מרגיש כאילו קצת יידרדר, ופשוט איבודי כדור כאלה שהם מובילים לסל בצד השני, כן, שזה מסוג הדברים שאני אוהב לעקוב אחריהם לאחרונה, אז אני כאילו, אין לי שום בעיה עם זה, כאילו, כאילו ברגע שהם החליטו ללכת עם הכיוון הזה של ברדלי ביל, שזה היה כאילו הסופרסטאר שרצה לבוא אליהם, וזה הסופרסטאר היחיד שהם יכלו להביא עם החבילת טרייד המאפנה הזאת שהם שלחו לירושינגטון, אז אין שום צורך ברכז נומינלי שיבוא ויעלה את הכדור, ולא יודע, זה קשה לי לחשוב על זה, טי-ג'יי מקונל כזה שיבוא ויעלה את הכדור, אין צורך, כאילו, שבוקר או ביל יעשו את זה, ואז התחילו את ההתקפה, אני בעד, כאילו, זה מבחינתי לא אישו.
אז אני מסכים ברמה של, אני לא דואג, זה לא שפתאום אני דואג להתקפה של פיניקס, ויותר מזה יש אפקטים מאוד מאוד חיוביים להגנה, כשקבוצה רוצה לשחק בלי רכז. זאת אומרת, רכזים בהכללה גסה עוזרים להתקפה שלך, ופוגעים כאילו פחות בוורסטיליות ההגנתית שלך, גם אם לא, גם אם הם מגינים טובים, הם קצת יותר מוגבלים בפשט של כל העניין, נכון? הם טובים להתקפה, רעים להגנה, וככל שאנחנו מתקדמים בעמדות, ככה המשוואה הזאת מתהפכת, וסנטרים הם הכי חשובים להגנה, באופן תיאורטי של האב טיפוסים האלה, סבבה? ואתה אומר רק להעלות את החצי, מה אני צריך אותך בשביל... אני גם חושב שיש אפקט להעביר את הכדור את החצי, אבל כאילו במובן של לסדר את הדברים ולראות שהחתיכות במקום, וזה לא משהו שאני שם עליו יותר מדי דגש, וגם לא חייב להיות הרכז שעושה את זה, אבל אני כן אוהב שיש לי מישהו שזה התפקיד שלו. זה יכול להיות גם קייל אנדרסון, זה יכול להיות... לא מדבר רק על לעבור את החצי, שזה כבר באמת יותר קצל מאשר NBA, אבל הפואנטה שיש לך שחקן שהתפקיד שלו לדעת מה קורה עם האחרים, איפה הם מרגישים, מה הם צריכים, מה הם... איך אפשר לנצל את למקסם את היכולות שלהם. בוקר, וגם, אוקיי. אז זה אחד. דבר שני לגבי בוקר ולגבי סופרסטארים באופן כללי, אתה יכול לצייר איזושהי סקאלה בין להתחיל את המהלך לבין לסיים את המהלך, שהם כולם נופלים איפשהו באמצע, עם אנטוני דייביס, או אולי בעתיד וקטור ומבניאמה היו יותר קרוב לפינישרים, וגם קווין דורנט הוא סוג של פינישר, לצד שחקנים אחרים, כמו לוקה או ג'יימס הארדן או לברון ג'יימס, שהם יותר מתחילים את המהלך, והרבה פעמים מי שמתחיל אותו הוא גם כמובן זה שמסיים. אז בוקר הוא נראה לי יותר ממוקסם בתור פינישר, ולא הייתי רוצה לשים עליו את הנטל של לדאוג לאחרים, ושוב, אתה צודק שזה לא כזה שחור ולבן, שאם אתה עכשיו מעביר את הכדור את החצי, אז אתה חייב להיות ג'ון סטוקטון, ורק למסור ולמסור ולמסור כל הזמן, ולראות שהביג דוג שמח, לא יודע איך, הזכרתי בציטוט של שק, שבלבלתי עכשיו. קיצר, סבבה. כל זה קורה. עדיין משהו שחשוב, כאילו, אני חושב שזה מעניין, כי למה בעצם עדיין יש לנו רכזים בעולם? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהם פוגעים לך בהתקפה ושלא צריך אותם. כאילו, מבחינת להעביר את הכדור את החצי, יש לך כישרון בכל העמדות. למה עדיין יש לנו רכזים? והתשובה שלי, ויש הרבה מאמנים שמאוד מאוד נתמכים ברכזים ועדיין צריכים אותם, זה שרכזים הם שחקני כדורסל טובים יותר, בהכללה. מבחינת פיל המשחק, מה שחסר להם בפיזיות, הם חייבים לפצות עליו בהכרח בכישרון לשחק את המשחק, בפיל המשחק. ויש לי פה הרצאה הרבה יותר ארוכה מזה, אבל אני אגיד משהו אחד שכתבתי לי, זה שאם נגיד לקם רדיש יש בעיות של הוא לא קורא את המשחק כמו שצריך, אז הוא יורד לספסל. אם פרד ון וליט לא קורא את המשחק טוב, הוא עובד בעבודה אחרת. סבבה, הוא הולך עם מכנסיים ארוכים לעבודה, ויש לו משרד, ויש לו... סבבה, זה משהו אחר לגמרי. אז השחקן כדורסל שהוא 1.80 מטר, שהוא בגודל שלי ושלך, זה גם אפילו לא ליניארי במובן של המשוואה הזאת, אלא זה הרבה יותר אקספוננציאלי. כאילו, ככל שאתה יותר גבוה, ככה יש יותר סיכוי שצחק כדורסל. פשוט אתה מכיר את הסטטיסטיקה של ה-6% מכל ה-7 footers בארצות הברית, ב-NBA.
כן.
אז לזה אני מתכוון, וככל שיש לך יותר סיכוי, ככל שאתה יותר בגודל של בן אדם נורמלי, ככה אתה חייב להיות. ג'י ג'י ברי, פקונדו קמפצו, השחקנים האלה הם פשוט סופר סטארים, בכל מה שהוא לא ההיבט הפיזי של המשחק, נכון? תמיד מה אני מתכוון?
פר סנטימטר הם יותר מוכשרים בול, בוא נעיד את זה כך.
זה מה שאני אומר, אפילו מבחינת קריאת משחק, מבחינת מאמץ, מבחינת, זאת אומרת, אין להם את המותרות של ללמוד תוך כדי את הדברים האלה. אם הם לא באים איתם, הם פשוט עובדים במקום אחר. זה מה שרציתי.
יש בו... כן, זה תמיד נקודה מעניינת. זה גם מתקשר... פרסינו פעם פרק על אורלנדו, אני חושב, ודיברנו על הג'אמבו ליינאפ שלהם, וזה סוג של המחירים של הכדורסל המודרני, שכולם מתכנסים ל-6-7, וכולם נראים אותו דבר, ואותו משקל, ו... אז השחקנים הנמוכים בעצם חייבים להביא עוד משהו לשולחן, זאת אומרת, הם לא יכולים פשוט רק להיות הרכזים האלה, אתה יודע, היה פעם רכזים, אתה יודע, ב-90s, כזה, מט מלוני, כל מיני שחקנים כאלה שהם לא, אתה יודע, הם היום בליגה לא היו מגיעים, מט מלוני לא נכנס לליגה. לא יודע, לא נפצתי מט מלוני, דווקא הוא, נפלתי עליו עכשיו, אהבתי עליו על 100. אז כן, זה נקודה קצת מבאסת, כאילו, כי זה אומר כאילו שאנחנו, השחקנים הנמוכים הם תמיד יהיו באיזשהו disadvantage מול שחקנים טיפה יותר גבוהים. גם אם השחקן הגבוה הוא, נגיד, קלי אוברה לצורך העניין, אם הוא היה תוריד ממנו 10 סנטימטר, הוא לא בליגה. כאילו, זה לא שחקן שיכול להישאר בליגה.
קריית אתא, כאילו, זה הבדל. וגם זה מזכיר לי, אתה רואה את הסאמר ליג, ולפעמים יש שם טעויות שכאילו אתה לא מבין, כל השחקנים חושבים שתוקפים לצד אחד, ובעצם ראית את המהלך הזה של דלת?
ראיתי זה, ועד עכשיו לא הבנתי מה קרה שם.
אני גם לא מבין.
ראיתי זה 3 פעמים, ועדיין לא הבנתי מה קרה
שם. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק מדבר על הטמטום המובהק, שלפחות בן אדם אחד כנראה את של... הבנתי שהוא היחיד שהיה בסדר, זאת אומרת של 9 אנשים, כולל המאמנים שלהם. אז לפעמים כדורסל, בטח ברמות הכי, כאילו, שמנסים להגיע לליגה, הם מוכנים לאכול הרבה, הרבה טמטום, אם יש לך את הפוטנציאל הפיזי להיות ב-NBA. זאת אומרת, הם ייקחו אותך, והם ינסו ללמד אותך את ה-א-ב' של כדורסל מאפס, ולפעמים זה יוצר דיסוננס קוגניטיבי אצלי, שאני רואה מהלכים שכאילו, בנבחרות, כאילו, אתה יודע, בנוער של הפועל ירושלים, אתה לא רואה את הדברים האלה, בנערים, ברמות שאנחנו שיחקנו בהם. כאילו, אם שחקן עושה את זה, הוא עכשיו, הוא הולך לספסל בלי כאילו לשאול בכלל.
כן, אבל כי ב-NBA באמת יש איזשהו threshold אתלטי, פיזי, שאתה חייב לעבור אותו בשביל להיות שם. וכאילו, אם אין לך את ה-1.85 מטר ו-100 קילו, אז אין לך כאילו, אתה לא יכול להיות שם בכלל. אתה מבין, אתה לא נכנס לחדר. וכאילו... רק אם יש לך איזה, אז בכלל אנחנו מדברים על אוקיי, האם יש לך את החוכמת משחק, האם יש לך את היכולת ל... אני בכלל חושב שרכזים, כאילו, עם הזמן זה הולך לטיפה, זה שהשערה שלי, אני לא יודע אם זה באמת יקרה, אבל זה כאילו יעלה מהעולם וזה יהפוך להיות יותר קונקטורס, כאילו, השחקנים האלה יהפכו להיות יותר, השחקנים שמחברים בין מהלכים, סטייל מרקוס סמארט, כזה יהיה הרבה יותר שחקנים סטייל מרקוס סמארט משחקנים סטייל, לא יודע מה, קריס פול. זה סתם השערה שלי, אבל בפרק 500 אנחנו נגלה אם זה נכון.
אני ממש אוהב את הכיוון, ואני רוצה לעשות איתך פודקאסט עתיד, כי אני חושב שדנבר לימדה אותנו כמה שאנחנו לא יודעים כלום מהחיים שלנו מבחינת... זאת אומרת, כולם, גם סטף, גם זה, זאת אומרת, כולם מביאים משהו חדש, ואתה כאילו מאיפה זה בא, אבל זה לא אומר ששיחות על העתיד לא, הם מאוד מאוד מעניינות אותי, ואני חושב ש... זה, אבל אולי הדרך הכי טובה.
תמיד יהיה שחקנים ש... כן, תמיד יהיה שחקנים שיקבעו איזשהו תקדים. כאילו, סטף אף פעם לא היה שחקן כמו סטף, יוקיץ' אף פעם לא היה שחקן כמו יוקיץ', ומבניאמה, יהיה עוד שחקנים כאלה בעתיד, אבל זה רק הסטיוטקן, אתה יודע, כאילו, הממוצע, הוא עדיין הולך לאיזשהו כיוון, אבל אני לפחות יותר קל לי לדבר על הממוצע, למרות שהרבה יותר כיף לדבר על סטף, על יוקיץ', כי זה...
אני לא חושב שיש להם תפקיד, אני חושב שסטף שינה את המשחק בלי שמישהו תפס אותו. אבל אולי באמת הדרך הכי טובה כזה לגשת לדיון הזה, זה בפרק 500, זה להתחיל בלדבר על העבר ועל הרגש, ולראות מה הוביל, אני גם באמת שאני דוחה את השיחה הזאת איתך להרבה זמן, שמה הוביל אותנו לכדורסל, כאילו מה ניצוץ, כי אתה מתחיל...
אותנו ספציפית?
כן, אותך ספציפית, מה זה אותנו, אני כבר יודע מה אני חושב. מה הניצוץ שסנבר אותך בהתחלה, לפני שבכלל הבנת מה אתה רואה, שאמרת, זה, כאילו בשבילי. אז משם כבר מצדי תיקח אותי לקבוצה הראשונה, אפשר להתחיל.
היה, אתה יודע, זה אבא שלי ואח שלי הראו אותי בגיל 7, לראות את ג'ורדן מנצח את סיאטל, ואז לראות את ג'ורדן בוכה שם ב-Father's Day, כאילו, אתה אומר, כאילו, אתה יודע, זה עוצמות, שקשה להכיל באותו רגע, ואתה אומר, אוקיי, משהו קרה פה, כאילו, משהו קורה פה. מה זה? למה הוא בוכה ככה? כאילו...
רגע, כמה אתה?
הייתי בן 7, 96, הייתי בן 7.
ואתה... אז בעצם התחלת לראות כדורסל ברצינות, נקרא לזה, כאילו ברצינות?
לא, ראיתי... בטוח ראיתי כדורסל לפני, כאילו, זה בטוח לא היה אינטראקציה ראשונה שלי עם כדור, אבל...
התחלת לשחק אפילו?
אבל זה אז... כן, כן, כן. ואז גם שיחקתי, הייתי בקצל והייתי עד כיתה ט', הייתי מאוד גרוע, לא הייתי טוב. אבל, ואז בכיתה ט' אמרתי, טוב, אני לא טוב, בוא נפסיק. כאילו, ניתן לאנשים שיודעים לעשות את זה, שהמשיכו לעשות את זה. והמשכתי לעקוב, תמיד עקבתי, כאילו, זה לא נעלם. כאילו, זה חיידק כזה שנדבק בגיל 7. זה היה שנים שפחות, היה שנים שיותר, אבל כאילו, תמיד הייתי... סביב זה, גם בארץ, גם בזה, גם באירופה, גם ב-NBA, ואיפשהו בצבא הזה, כאילו... כן, היינו רואים, אני ואח שלי, כאילו, היינו רואים ביחד, כאילו, תמיד, עד איזה גיל שכבר, אתה יודע, לא גרנו באותו בית. ואז כן, זה משם הניצוץ, זה היה הגפרור, כאילו שהציט את כל הדבר הזה.
טוב, אם כבר גפרור, אז שיהיה ג'ורדן.
מסביר לך עכשיו, אני מניח, הרבה מהדיונים שלנו על ג'ורדן מול לברון, אתה יודע, זה אני מוטה, אני פה.
הרבה מהתאוריות שלך אני יכול לקשר לגיל 7. עוד פודקאסט, פודקאסט שנתי שאנחנו נעשה זה לברון נגד ג'ורדן, סתם כל שנה נעשה את השיחה, זה מעניין.
די, אורן, זה מאבד מהפעם.
אני צוחק.
אתה מאבד, כבר אז זה היה לא רלוונטי, ועכשיו זה פשניות.
שאלת עליי, ובאמת, מישהו שניסה להתחרות בג'ורדן ללא איל, זה היה קובי בריינט. והמשחק הראשון שאני ראיתי של ה-NBA היה All-Star 98. זה היה בקלטת כזאת. מישהו...
בימים שעוד היו משחקים, היה עוד עניין. כאילו, היו... היה עוד טיפה ג'וס ב-All-Star.
כן, זה מה זה. האמת שאולי זה קשור, אבל בגלל שזה... אולי בגלל שככה אני למדתי לאהוב את הליגה, אולי בגלל זה אני כל כך מתאבל על ה-All-Star. וכועס על זה שהם לא...
כי האולסטאר זה המשחק עם הפוטנציאל הכי אדיר בהיסטוריה, אי פעם, כאילו, אבל הוא פשוט לא ממומש, זה כאילו 0% מימוש של הפוטנציאל שלו.
עכשיו אני מבין למה זה, ואני לא מאשים, ואני לא בא בטענות, אבל אני עצוב, כי אני אומר, קצת ג'וס, תן לי משהו, וזה יכול להתעלות לרמות, להראות לנו דברים שלא ראינו, עם השחקנים הכי טובים בעולם, אתה יודע. אז במובן הזה, אז ככה אני נכנסתי, הייתי בכיתה אחרת, שאני רוצה להגיד זין, בקן של הקיבוץ, אז המדריך הביא את הקלטת, הביא את כל הבנים, כי באותה תקופה בנות לא אהבו ספורט, ככה גילו, ככה שקרו לנו, והביא את כל הבנים, וישבנו לראות את המשחק, ופשוט הייתי בהלם גם. אולי בגלל שזה היה המשחק הראשון שאני רואה שהם כולם בבגדים שונים לגמרי, זה היה כזה מיינדפאק מכל הכיוונים, ואני פשוט התאהבתי בקובי בריינט, שלימים הבנתי שהוא לא כזה דוד נחמד, אבל הוא הכניסה שלי, הוא ככה נכנסתי לליגה.
כבר שיחקת בשלב הזה?
כן, כן, אני התחלתי לשחק בכיתה ד', לא ממש יצא לי לדבר על זה, אבל זה לא היה על סל, זה היה על, היינו משחקים, לא היה לנו סלים בבית ספר, עד כיתה ו', מה שהיה לנו זה היה את הארון מחבי אש, שהיינו זורקים, ואם היית פוגע מעל, אז היה נחשב סל. ובכיתה ד' זה מספיק. והיינו גם מטביעים עליו, כי הוא היה מספיק נמוך, אז הארון כיבוי אש נהיה לא שמיש מהר מאוד, כי הפח התעקם פנימה. דם, פשוט, ככה הייתי משחק. באמת, שנה ראשונה, לא שיחקתי, זה אפילו לא עבר דרך משהו, לא. ואז, כשאתה מתבגר, כיתה ה', עברנו, היה חלק היה שימשה כזאת, שימשה אומרים.
חשבתי, אולי מצאתם את הדפיליברטור, באתם על הדפיליברטור בכיתה ה'.
היה איזה חלק בשחק, שהוא היה שבור, שהפכנו אותו לסל. ואז בכיתה ו' הביאו לנו סלים, והיינו מאושרים, ובכיתה ז' וח' גם הבנו איך להיכנס לאולם, שאפשר לטפס על החלון שהוא בגובה 4 מטר, ולקפוץ למטה בלי למות, ולפתוח מבפנים, וזה היה כיף נורא. אז אני שיחקתי לפני, ואז את NBA, אז בעיקר עשיתי, ראינו דרך, הייתי פשוט עוקב אחרי בוקסקורים, מישהו ראה לי כשהאינטרנט נכנס לחיינו, תחילת שנות ה-2000.
כן.
איך הוא רואה את כל התוצאות של כל היום, ואני חושב שראיתי איזה, אולי 99% מהבוקסקורים מאז. כאילו, אני ממש, זה ממש נהיה חלק.
זה הטקס שלך בבוקר? כאילו, זה מה שאתה עושה.
זהו, מאז שיש לי ילדות כבר אין לי טקסים בבוקר, רק כאב וסבל וקושי, אבל לפני זה זה היה לגמרי חלק מהטקס.
יש מחקר, אתה יודע, יש מחקר שאני אוהב שאומר שכאילו אנשים שיש להם ילדים אומרים שילדים זה מקור האושר הכי גדול שלהם, אבל שאנשים שאין להם ילדים מדווחים על רמת אושר גבוהה יותר מאנשים עם ילדים. זה כאילו מחקר מעניין.
תראה איך אנחנו נדלג מעבר לאנקדוטה המאוד מלחיצה הזאת בתור פעמים, ואתה תיתן לי את הקבוצה הראשונה שלך. הקבוצה שנכון, קבוצות לב, קבוצות שאין לב.
קבוצה שהיא לב, קבוצה שהיא לב הראשונה שלי, אינדיאנה פייסרס. אני תחום את זה כאילו בין 2012 ל-2014, כזה זה הסייקל, אני חושב שאני מדבר עליו. אני אתחיל איתך בכמה מספרים. דבר שאני, העונה שאני מדבר עליה בגדול זה 2014, כאילו אני אתן לך קצת מספרים מעונת 2014. אחרי 22 משחקים, ב-13 שנה האחרונות, לקחתי את כל הקבוצות אחרי 22 משחקים, בדקתי מה היה המאזן שלהם, ואינדיאנה היה להם 19-3, בעונת 2013-2014. רק שתי קבוצות היה להם מאזן יותר טוב אחרי 22 משחקים. שזה גולדן סטייט ב-2015 וגולדן סטייט ב-2016.
אולי שמעתם עליהם.
יכול להיות ששמעתם עליהם. אחרי 50 משחקים הם היו 39-11, שזה רק 10 קבוצות היו עם מאזן יותר טוב בנקודת זמן הזאת, שזה גם כן 4 קבוצות של גולדן סטייט, שתי קבוצות של סן אנטוניו, שתי קבוצות של בודנהולצר, כאילו, אתה יודע, קבוצות שהן שלאגריות בעונה רגילה. זה כאילו רק אני אומר, אינדיאנה, כאילו, אם אתה מסתכל נטו על סטנדינגס בטווח זמן לא, סמפל סייז לא קטן של העונה הרגילה של 2014, אחת הקבוצות הכי טובות בעשור האחרון, כאילו, ואני כאילו פשוט הייתי מוקסם מהקבוצה הזאת בזמנו, וגם עכשיו בדיעבד, כאילו, כשאני עובר הזמן, אני כאילו חושב, איזה מוזר זה היה. זה היה פשוט, זה מוזר שזה קרה.
ווגל מאמן אותם, נכון?
ווגל היה מאמן. פול ג'ורג' היה כוכב הראשי, אבל אף שחקן בקבוצה לא היה בחירת טופ 10. כאילו, לא היה להם אף בחירת טופ 10 איזה כמה שנים ברצף. פול ג'ורג' הוא לפי 11, והיה להם כל מיני חתמות חכמות כאלה, דיוויד ווסט, רוי היברט היה גם כן בדראפט, באיזה בחירה 14 או משהו כזה. היה להם את הטרייד, ה-What If הגדול הוא עם ג'ורג' היל על קוואי, שהם כאילו בשנתיים שלוש הראשונות אמרנו, זה ווין ווין לשתיהן. אחרי כמה שנים אמרנו, לא, זה ממש לא ווין ווין לשתיהן. אבל בנקודת זמן הזאת שאני מדבר על 2012-2013-2014, באמת, זה היה, היה להם חמישייה ממש חזקה, היה ג'ורג' היל, היה פול ג'ורג', דיוויד ווסט, רוי היברט ולנס סטיבנסון, שהיה לו ב-2013 ו-2014 עדיין היה שחקן בעל ערך בליגה, ופרנק ווגל באמת ניצח על ההגנה הכי טובה בליגה. הם היו פשוט קבוצה מעולה, והם ב-2013 הם ניצחו את הניקס בפלייאוף, עם החסימה של היברט על קרמלו, שבאופן כללי היברט, שחקן שמרתק אותי. כאילו, הוא היה השחקן ההגנתי הכי דומיננטי בליגה בתקופה הזאת. הוורטיקליטי שלו היה מאסטרפיס. לברון בפלייאוף, לברון חודר לצבע, ונכנס בהיברט עם הוורטיקליטי של היברט, זה היה כמו הגרסה של ה-NBA לגלדיאטורים, אתה יודע, מתנגשים אחד בשני בזירה. כאילו, זה אתה יודע, הקטר הזה של לברון מול הדבר הבלתי אוויר הזה של היברט, הוא פשוט היה מומחה ורטיקליטי.
לשקיל היה ציטוט מדהים על זה במשחקים הראשונים נגד קובי בריינט, אחרי שהוא עבר למיימי, הוא אמר, מה קורה כשקורבט נכנס, כאילו, פוגש את קיר?
ממש ככה.
נכון? זה כאילו, זה לא משנה כמה אתה...
ממש, ממש ככה. אני כאילו... הקבוצה הזאת באמת, הם גררו את מיאמי של 2013, שהיא קבוצה אלופה, אתה יודע, אחת הגדולות שאנחנו מדברים עליה בעשור האחרון לפחות, גררו אותם לשבעה משחקים, פול ג'ורג' היה לו שם את הדנק הזה על קריס אנדרסון, ששם אותו על המפה כזה, לברון נתן לו שם כיף, וזה היה כזה, אתה יודע, סופרסטאר אין דה מייקינג, פשוט קבוצה... ממש טובה, הם הפסידו בשבעה משחקים, אתה יודע, בסדרה ממש טובה ב-2013. ב-2014, כמו שאמרתי, הם פתחו את העונה בסערה, והם כל העונה דיברו על זה שהם רוצים שיהיה להם את ה-home court advantage מול מיאמי בפלייאוף, ומשהו קרה שם, כאילו אחרי 50 משחקים, הם הביאו את אבן טרנר, הם עשו טרייד על אבן טרנר, הם החתימו את אנדרו ביינום, ומשהו כאילו בציפיות כנראה, גם היה להם איזה, שמו אותם על הקאבר של ספורטס אילסטרייטד, אתה זוכר? כאילו היה להם את התמונה כזאת, שכאילו כולם צחקו עליה. ומשהו שם כאילו השתבש. כאילו, פתאום הם הפכו להיות קבוצה ממש לא טובה. היה להם מאזן שלילי בחצי השני שלה, ב-30 ומשהו משחקים האחרונים של העונה. אבן טרנר ולין סטבינסון הלכו מכות באיזה אימון. והכל שם התחיל להתפרק. כבר בפלייאוף בסיבוב הראשון הם פגשו את אטלנטה של מייק בודנהולצר בזמנו, לפני שהיה להם בעונה של לפני שהיה להם 60 ניצחונות, ופרו אנטיץ', מייק בודנהולצר שם את פרו אנטיץ' על המגרש, ופרו אנטיץ' היה כאילו משחקו 5 אאוט, ובעצם זה נטרל את רוי היברט לגמרי. רוי היברט זה הקרייר שלו
כמעט באותה תקופה, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על 5 אאוט היום, כאילו 5 אאוט אז זה כזה, זה דורש שיגמר המשחק כדי שנוכל לדבר על זה, אם אנחנו המאמנים, כדי להחליט מה עושים עם הדבר הזה, נכון?
זה היה ממש רגע, גם אני ממש זוכר את זה, כאילו זה היה ממש מפתיע בדיעבד, כאילו אני אומר, מייק בודנהולצר הוא, כן, מייק בודנהולצר הוא לא איזה מאמן פלייאוף מדהים, אבל הוא פאקינג הביא פרו אנטיץ' שעשה שם את ההתאמה שגמרה לרוי היברט הקריירה בגדול. זה איכשהו הם שרדו את הסדרה הזאת, כי הם באמת היו טובים יותר מהאוקס, אבל הם גם מול הוויזרדס בסיבוב השני, הם כאילו לא מצאו את עצמם, ומול ההיט הם איבדו את היתרון ביתיות כבר במשחק הראשון, והם עפו בשישה משחקים בלי יותר מדי דרמה. בקיץ, פול ג'ורג' שבר את הרגל, אתה זוכר את המהלך הזה בטים USA, שם הוא שבר את הרגל, לין סטיבנסון חשם בשרלוט, וזהו, נגמר. קבוצה הזאת כאילו, שהייתה כאילו, אתה יודע, הגיעו פעמיים לגמר המזרח, נתנו פייט למיאמי, שהייתה אחת השושלות הגדולות של האזור האחרון. ככה, ברגע, בחודשיים, כאילו באמת בחודשיים, זה פשוט נגמר, ואני כאילו אומר, זה מצד אחד היה דוגמה קלאסית לאיך בונים קונטנדרית בשוק קטן, אתה יודע, בלי בחירות טופ 10, הרבה טריידים כאלה, אופורטוניסטים, הרבה החתמות שהם כזה under the radar, ומזל קצת, ופתאום, אתה יודע, זה מראה לך כמה חלונות הם יכולים להיות שובריריים בליגה, גם אם אתה עושה הכל נכון, והם באמת עשו, אולי חוץ מהטרייד על קוואי, אתה אומר כאילו, למרות שלא בטוח שקוואי מתפתח אצלם להיות מה שהוא היה בסן אנטוניו, כנראה שלא, אז זה פשוט, אתה יודע, השבריריות של הליגה, אני חושב, מודגמת בקבוצה הזאת, אם אין לך סופרסטאר שהוא באמת, אתה יודע, לברון כזה, סטף כזה, שהוא all time great, אז החלון שלך הוא מאוד מאוד מצומצם. ובמקרה שלהם הוא היה מאוד מאוד מצומצם, גם כי היברט, הליגה כאילו פשוט השאירה אותו מאחורה, עם הסגנון משחק שהשתנה, גם פול ג'ורג' שנפצע, וכאילו הכל, פשוט הכל נגמר, נורא נורא מהר, הם פשוט לא חזרו מאז, לפי דעתי, לא עברו סיבוב נראה לי מאז, בפלייאוף. זה פשוט קבוצה שגם בזמנו היה לי פינה מאוד מאוד חמה בלב אליהם, וגם בדיעבד אני אומר, משהו בשבריריות שלה, ובצורה שבה הכל נגמר, פשוט, אתה יודע, כמו עץ שקורטים אותו, פשוט, אין יותר. לא יודע, גרם לי, רציתי להקדיש להם טיפה מקום.
אני סקרן מאוד לדעת מה קרה שם, כי אתה אומר, משהו קרה שם, והעץ נופל, ואתה מתאר את זה נכון, אבל מה? זאת אומרת, היה ריב, אבן טרנר ולן סטיבנסון, זה לא נראה לי מה שמפיל לו או מרים, כאילו...
לפי דעתי היה כאילו...
אמיתי, אני חושב שזה כזה 30 for 30 כזה, זאת אומרת, יש שם איזה... כאילו יש שם איזה ג'וס.
כן, אם זה היה קבוצה בשוק יותר גדול, כנראה היה...
זה... תחשוב, כאילו, הרבה פעמים אני כזה... אני מנסה להבין... הרי האינטרס של כולם הוא כל כך, יש כל כך הרבה כסף כאילו על זה שאתה תהיה הכי טוב שאתה יכול להיות בכדורסל, וכל כך הרבה כסף על זה שתסתדרו ביניכם כדי שנוכל, וכל כך הרבה כאילו גאווה ועיניים עליכם ולחץ, שמצד אחד הלחץ הזה יכול להיות גם מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, אבל מצד שני יש כל כך הרבה אנרציה לכיוון להיות טובים בכדורסל, וכבר אתם שם. אתם מחזיקים את זה ביד. צריך לקרות משהו באמת ענק, כאילו, שאתה לא יכול להתעלם ממנו כדי לוותר על זה ככה. וזה מה שהרגשנו שקרה עם הקבוצה הזאת. לא באמת הבנו מה קורה שם, אבל זה הרגיש כאילו הם עוזב, זה לא הרגיש כאילו הם פתאום, כאילו הליגה פטרה אותם, או איזה פציעה של שחקן מרכזי, או יותר מרכזי ממה שחשבנו. לא יודע, איזה משהו כזה. אין לי הסבר מקצועי ל... זה מרגיש כאילו הם עזבו את החבל באמצע העונה, פשוט עזבו אותו.
כן. אני חושב שזה הרבה המכות בין טרנר לסטיבנסון, כאילו אתה קצת כאילו זלזלת בזה, אבל אני חושב שזה באמת היה אירוע משמעותי, כי טרנר כאילו עשו עליו טרייד, סטיבנסון היה שחקן חופשי בסוף אותה עונה, וטרנר עשו עליו טרייד, מתוך מחשבה שהוא כאילו יהיה אינשורנס למקרה שסטיבנסון יעזוב, וסטיבנסון הוא לא השחקן הכי בוגר בעולם, כאילו, זה אנדרסטייטמנט, אני חושב. והדינמיקה הזאת, אני חושב, הייתה הרסנית. ואני חושב שבלי קשר, לא היה להם, פול ג'ורג' הוא לא מנהיג, כאילו, הוא לא איזה, הוא שחקן טוב מאוד, אבל הוא לא, אנחנו רואים זה גם בשאר התחנות שלו בקריירה, הוא לא היה איזה מנהיג שמאגד את הקבוצה סביבו. וביחד, אני חושב שכל הדברים האלה, ביחד עם זה שהליגה הצליחה לעשות לרוי היברט, כאילו להפוך אותו לדינוזאור, מאוד מאוד מהר, כאילו כבר ב-2016 לפי דעתי הוא כבר היה מחוץ לליגה, או שהוא היה שחקן מינימום. זה, כל הדברים האלה ביחד, אני חושב, פשוט יכולים טיפה להסביר את הקריסה הזאת, כי זו באמת הייתה קריסה, זאת הייתה קבוצה הכי טובה בליגה, במשך 50 משחקים, זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, ואז פשוט הם פשוט היו קבוצה ממש בינונית לתקופה, לשליש האחרון של העונה ובפלייאוף, וזהו, פשוט נגמר.
אני מאוד מאוד אוהב את הבחירה הזאת. מאוד. אני, כאילו הייתה קבוצה אחת שידעתי שאני רוצה בפנים, וכל השאר התלבטתי ביניהם. והקבוצה הזאת, שלי היא לא הקבוצה, כאילו היא לא קבוצה שאהדתי כמו, כי אני לא את קבוצות פשוט, כי זה אני לא יודע למה אני חופר. אני בחרתי את סקרמנטו של עידן ג'ייסון וויליאמס.
לפני מייק ביבי.
כן, כן, אני בונה את זה רגע. ושביבי הגיע זה סיים לי את ה... כאילו אהבתי אותם, הם היו סבבה, אבל ברגע ש... כאילו אני התאהבתי בג'ייסון וויליאמס, בוא ניתן קצת רקע על הקבוצה הזאת בכלל. קריס וובר מגיע לסקרמנטו בעל כורחו, הוא ממש לא רוצה להגיע לשם מוושינגטון בטרייד על מיץ' ריצ'מונד. הוא אומר, אני לא בא, אני לא, כאילו תעבירו אותי בטרייד, אני לא בא, וזאת בשנים שלפני שמותר לעשות את זה. מבחינת סטאר פאוור, וקריס וובר באמת היה שחקן טופ 15, טופ 10 בשלב הזה של הקריירה שלו, וב-C בגיל 25 או משהו כזה.
ובעיני עצמו הוא שחקן טופ 5, זה חשוב להגיד.
והוא לא כל כך רחוק, הוא באמת שחקן מצוין בשלב הזה. ובוושינגטון לא ממש ידעו מה יש להם, נתנו אותו בשביל מיץ' ריצ'מונד, שהוא היה שחקן מעולה גם בגיל הזה, אבל לא ברמה הזאת. והם אומרים לו, תקשיב, אנחנו בחרנו את ג'ייסון וויליאמס בדראפט, אתה לא יודע מי זה, אבל תבוא לאימון הראשון, בוא, תבוא לאימון הראשון ונדבר אחרי האימון. ואחרי האימון הראשון, שוובר עדיין מדבר עליו, אפשר למצוא אותו בשיחות על זה, הוא פשוט, הוא התאהב, כאילו הוא התאהב בג'ייסון וויליאמס, והם הפכו ביחד עם ולאד דיבאץ ופז'ה סטויאקוביץ' ודאג קריסטי שהשלימו את החמישייה, הם הפכו לקבוצה הכי מעליבה בליגה, ריק אדלמן עם באמת תצוגת אימון מדהימה, כאילו זה סט של כוכבים ואנשים ואישויות, לא חסר שם פלופים, כאילו דאג קריסטי זה שחקן, זה פרשן שאני מאוד מאוד אוהב עכשיו, אבל כשחקן הוא היה קשה לעיכול, ולא רק בגלל, ולא רק בשביל השמועות שאשתו אומרת לו, בת הזוג שלו אומרת לו מה לעשות מהספסל, זה, סליחה, כאילו יושבת בשורה הראשונה ומסמנת לו מה, איך לשחק. וויבר ודיבאץ, ועל כל זה, על התזמורת הזאת מנצח, אתה יודע, אני אומר מנצח בציניות, כי ג'ייסון וויליאמס היה פשוט משוגע, אין דרך אחרת להגיד את זה. ופשוט אדלמן מין כזה עשה איתם איזושהי עסקה שיעשו מה שבא להם בהגנה, בהתקפה, ורק שיתנו את הלב בהגנה, וזה איכשהו כזה עבד. האוהדים של סקרמנטו חזרו לאות הקבוצה הזאת, יש לקבוצה הזאת גרעין של אוהדים שרק מחכה שהם יהיו טובים, ובאותם שנים הם לא נתנו להם סיבה לבוא לאולם עד שוויליאמס הגיע, והחולצה שלו נהייתה הכי נמכרת בליגה, כאילו, רוקי, כאילו.
כן, לא, ג'ייסון וויליאמס היה תופעה שאני זוכר, הייתי בן 10 או משהו כזה כשהוא הגיע לליגה, ואתה יודע, כאילו אתה לא רואה, הרי בגיל 10 אתה לא קם לראות העונה רגילה או משהו כזה, אבל איכשהו ג'ייסון וויליאמס חדר לכל מקום, כאילו כולם בבית ספר שלי ידעו מזה ג'ייסון וויליאמס, וכולנו כאילו עשינו מסירות עם המרפא, כאילו אחרי האוסטר הזה שהוא עשה את המסירה הזאת,
זה היה... זה היה בחדשות ערוץ 2, ככה גיליתי מי זה, מה הם עושים, החבר'ה מהנוער של הפועל ירושלים, שראיתי אותם כזה עושים את הדבר הזה שאנחנו באנו לאימון, ולא הבנתי מה זה, ואז חזרתי הביתה וראיתי את זה בחדשות, אני כזה...
חייבים לה, הוא אחד המסרים הכי גדולים אי פעם, אני חושב, כאילו זה, אפשר להגיד שלא.
שהוא השחקן הכי יצירתי ששיחק, כאילו, בליגה, כאילו, יסלח לי... אולי פיט מרוויץ' אפשר לדבר, אבל...
בכל מקרה, זה בדיון על השחקן הכי יצירתי, כן, זה...
ואני גם חושב, זאת אומרת, וויליאמס, כשאתה שומע אותו מדבר עכשיו בראיונות, הוא נשמע קצת יותר מתון ורגוע, וגם הייתה לו תקופה אחרי זה שהוא הגיע לממפיס ולמיאמי, שכל סגנון המשחק שלו לגמרי התמתן, והוא הפך להיות רכז קלאסי, מסוג שכבר מעטים יש כמוהם, מבחינת ל... לדאוג, לפתם את החברים שלו, לדאוג לכולם לזריקות, ולדעת מה קורה, וכמעט ולא לזרוק. לא זוכר מי סיפרה סיפור על זה, שהייתה איזה פשיעת אינסטגרם, גם כן שחקנית כדורסל ממש מוכשרת, שהיא עשתה איזשהו אימון עם וויליאמס, והוא לימד אותה למסור ככה שהתפרים על הכדור מגיעים לשחקן הזורק, כשהם כבר מיושרים, שהוא לא צריך כאילו לחשוב על זה. באמת שחקן, באמת רק אז קלאסי הוא נהיה, אבל לפני זה, זה היה נראה כאילו, לא יודע, קוף במפעל בננות, זה ציטוט מהאוס. פשוט בן אדם שעושה מה שבא לו על המגרש, ולא אכפת לו כמעט מהניצחון. ואני חושב שהוא לימד אותי משהו על ספורט, כאילו, התחרותיות, ההישגיות, הדברים האלה הפכו, כשאתה רואה את וויליאמס משחק, הם הפכו למשניים. והחדוות משחק והדרך שבה היינו נהנים בתור ילדים, נכון, כשאתה ילד ואתה משחק, לתוצאה יש פחות חשיבות.
כן. אתה נהנה מהמשחק, אתה נהנה מהתחרות, אתה לא בהכרח כאילו חייב לנצח.
אני לא נהנה מהתחרות, אני לא מדבר על תחרות, אני מדבר על מפגש פיזי, כאילו, אני מדבר על ריקוד. וויליאמס רקד, הוא לא... זאת אומרת, בהמשך הוא ככה התפתח, והוא דיבר על זה של השינוי במשחק שלו, אבל הוא כאילו הזכיר לך לשמור, לזכור מה התוצאה, זה משהו שאנחנו לומדים בתור מבוגרים, זה כאילו משהו שאנחנו כזה מתפתחים אליו, המוטיבציה.
זה מעניין הבחירה הזאת, כי בסופו של דבר סקרמנטו עשו את הבחירה האחראית כאילו, והעבירו אותו בטרייד רכז על רכז, שזה גם נדיר, בדרך כלל אתה עושה טרייד כאילו, לא על אותה עמדה.
ממפיס, אז בנקובר אני חושב אפילו.
כן.
זה לוקח אותם לא לארץ המפתחת, אבל כזה למשחקי פלייאוף משמעותיים. וגם כן מייצר את הכימיה שלו עם קריס וובר, והקבוצה הזאת לא הייתה מה שהיא בלי מייק ביבי, כאילו עם ג'ייסון וויליאמס שם. זה פשוט לא יכול היה להיות יותר ממה שזה היה, אבל וויליאמס החזיר את הקבוצה הזאת לרלוונטיות, ליטרלי, כאילו וובר לא היה נמצא שם בלעדיו.
כן.
וויליאמס בנה את היסודות שהם יוכלו לטפס מהם, והם צדקו גם שהם העבירו אותו בטרייד, לפחות מבחינת הנט, השורה התחתונה, והוא הגיע לעוד קבוצה שצריכה שיקנו כרטיסים למשחקים שלה, ופחות חשוב להם להגיע לפלייאוף או לא. וגם כן היה לו איזו תקופה שם עם פאו גסול, וגם כן קבוצה כיפית עם יובי בראון, שכזה קצת...
לא, הוא שחקן שמצית את הדמיון. הוא שחקן שכאילו, אתה אומר, אתה רוצה, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר, אני רוצה עכשיו ללכת למגרש ולעשות את מה שהוא עשה. ואני חושב שבאיזשהו מובן, סטף הוא כאילו, הוא באותו ז'אנר מבחינתי, כאילו שחקן שמצית את הדמיון, ואתה אומר, פאק, כאילו, לא ידעתי בכלל שזה אפשרי לעשות את הדברים האלה, בא לי לעשות את זה גם, וג'ייסון וויליאמס היה כזה. אחלה בחירה, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. אני מקנה בך שבחרת בהם. זו אליי? אוקיי, אני אשאר בחוף המערבי עם ה-We Believe Warriors של 2007. היה לך אותם? הם היו לך? בבינגו?
לא היה, כאילו, הם היו לי ב-Honorable Mentions.
יופי. אז... אני כאילו זוכר את החוויה של We Believe Warriors מהסדרה האלמותית מול דאלאס ב-2007, שתמיד הסתכלתי עליה כשזה קרה, הסתכלתי על זה מהפריזמה של דאלאס.
חכה, תבנה לנו את זה, מי היה שם?
כן, כן.
מי המאמן?
אז זהו, אני רק רוצה, כאילו זה היה השיא של הקבוצה הזאת, אבל עכשיו בואו ננסה רגע, נפרק את זה. במרץ 2007, הווריורס, תחילת מרץ 2007, הווריורס, אני הייתי בן 18, הווריורס היו מקום 12 במערב, מאזן 26-35. ומאותו רגע הם יצאו לריצת 16-5, וסיימו את העונה הרגילה ב-26-34. לא, 26-35, סליחה. והם סיימו את העונה הרגילה בריצה מטורפת 16-5, המאזן הכי טוב בתקופה הזאת, פתאום הכל התחבר להם. וברון דייביס פתאום היה השחקן הכי טוב בליגה, סטיבן ג'קסון הפך להיות טו-ווי פלייר, מצא את עצמו אחרי המאלס את לפלס, שהוא היה כזה פרסונל לא נגרעת בליגה, פתאום הוא חזר, והפך להיות משהו אדיר, אל הרינגטון, מט ברנס, אדרינס, בידרינס, אני לא יודע אם אני אומר את השם הזה נכון, אבל הוא היה הסנטר של הקבוצה הזאת, ג'ייסון ריצ'רדסון, שהיה האתלט הזה שהיה אף פעם couldn't figure it out כזה, ופתאום משהו התחבר להם, והם הצליחו לעקוף את כל הקבוצות, לעקוף את הקליפרס, לעקוף עוד כל מיני קבוצות, ולהשתחל למקום השמיני. אחת הסיבות שהם הצליחו להשתחל למקום השמיני, זה כי במשחק הלפני האחרון של העונה, הם שיחקו מול דאלאס, שכבר הבטיח את המקום הראשון, דאלאס באותה עונה, ניצחו 67 משחקים, 67 משחקים, המאזן השישי הכי טוב בהיסטוריה בזמנו, והם ויתרו על המשחק הזה. הם אמרו, זה, אנחנו ננוח, ומקסימום גולדן סטייט, כאילו, יקבלו את המקום השמיני, אנחנו נקנק אותם, כדי יהיה בסדר. וגולדן סטייט ניצחו אותם.
דירק בתור ה-MVP, נכון, של אותה...
דירק בעונת MVP.
דירק עם 67 ניצחונות, כאילו דאלאס חשבה ככה בצדק, זאת אומרת, נגיד, לא, כן. לא בצדק, בדיעבד, אבל...
זה היה unheard of. בוא גם נעשה, באותה נקודת זמן, אף קבוצה לא ניצחה, אף מדורגת 8 לא ניצחה מדורגת 1 ב7 משחקים. עד אז קרה רק פעמיים, וזה היה בסדרות של 5 משחקים. והיה להם סיבה טובה לחשוב את זה, כאילו, גולדן סטייט, אתה יודע, קבוצה טובה, אבל לא, כאילו היה להם איזשהו רן טוב, אבל לא עכשיו, אתה יודע, המפס היה להם את המאזן השישי הכי טוב בהיסטוריה, בעונה רגילה. הסיפור הזה הופך להיות הרבה יותר פיקנטי כשמכניסים את הסיפור של דון נלסון. דון נלסון היה מאמן של גולדן סטייט באותה עונה, והריצה הזאת עם שבוע בצורת של פלייאוף של 13 שנים, שדון נלסון אימן אותם בפעם האחרונה שם בפלייאוף, ב-94. ומאז הוא עזב אותם, הלך לאמן את דאלאס, מ-97 עד 2005. הוא היה שם כשהם הביאו את דרק, הוא בנה את דרק, הפך אותו לשחקן טופ 5 שהוא היה. אבל הרבה בגלל זה... כן, עזר לו להפוך לשחקן טופ 5. זה מה שאמרתי? לא אמרתי. אמרתי, הפך אותו.
שהוא הפך אותו, אבל הוא לא.
עזר לו להפוך לשחקן טופ 5 שהוא היה. והרבה טאקלים עם מרק קיובן, כמה כשלונות בפלייאוף, והוא עזב ב-2005. המחליף שלו, אברי ג'ונסון, בעונה הראשונה שלו הם מגיעים, נכון, שיחק אצלו, גם שיחק בוורוורס בעבר, הביא אותם לגמר ב-2006, לגמר של הליגה ב-2006, וב-2007 היה מאמן העונה והביא אותם למאזן שדיברנו עליו מקודם, 67-15, וכאילו הדיבור היה... דון נלסון כאילו עזב רגע לפני שהמאפ סוף סוף לוקרים אליפות, והנה הוא הולך לאמן עכשיו את הקבוצה הקיקיונית הזאת בגולדן סטייט, אבל בפועל דון נלסון ידע בדיוק איך לעצור את דרק, והם שמרו עליו עם שחקנים נמוכים, סטיבן ג'קסון שמר עליו ופשוט פשוט שבר אותו. פשוט דרק היה לו עם 38% מהשדה, אני חושב, בסדרה הזאת, היה נראה פשוט אבוד, ואני הסתכלתי בזמנו, הסתכלתי על הסדרה הזאת עם הפריזמה של דרק, וכל הזמן אמרתי, לא יכול להיות שכאילו MVP נראה ככה, ולא יכול להיות שכאילו זה, זה, זה חנקות, זה צ'וק, אבל אני חושב שבדיעבד, אני אומר, זה לא צ'וק. בדיעבד, זה פשוט ניצחון מרשים, הכי מרשים, אני חושב, של מדור, של אפסט הכי מרשים, שאני חושב שאי פעם ראיתי בסדרת פלייאוף. אם אני מסתכל כאילו על הקבוצות האחרות שעשו, שניצחו מדורגות 8 שדרגו, שניצחו אותם מדורגות 1, אז או שהייתה שם איזושהי פציעה מעורבת, עם דרק רוז ב-2012, או עם יאניס העונה, או שזה היה בחמישה משחקים, כמו שאמרתי מקודם. הקבוצה היחידה שכאילו, זה בר השוואה, זה ממפיס ב-2011, שהם כאילו ניצחו את סן אנטוניו, שגם אז זה היה כאילו משהו שמסמן איזשהו שינוי במשחק. כאילו, ממפיס ב-2011 מול סן אנטוניו, הם פשוט רצו. וסן אנטוניו, בסוף הסדרה הזאת, גרג פופוביץ' אמר, אנחנו צריכים להתחיל לרוץ. כאילו, אנחנו לא יכולים להמשיך לשחק את הכדורסל הליטי שאנחנו משחקים. והוורוורס ב-2007 זה היה, אני חושב, הניצנים הראשונים של הסמול בול, של הפוזישנלס בסקטבול, שהסתכלת על המשחק ואמרת, לכאורה זה לא אמור, כאילו, למה דאלאס לא מנצחים פה? אבל כשאתה מסתכל על המשחק, אתה אומר, לא, פשוט אין להם דרך לנצח אותם.
הם שיחקו כדורסל משנה אחרת.
כן, משהו טקטי שגולדן סטייט עשו פה. פשוט טוב יותר, פשוט משחקים כדורסל טוב יותר.
אני
לגמרי, הוא היה ויז'נרי.
ממש אוהב את הקבוצה הזאת, ועוד שמות שלא הזכרת זה מונטה אליס ומייק דנלווי ג'וניור, שחקנים כאילו שהיו מאוד מאוד משמעותיים ברוטציה כאילו כבר אז, ודון נלסון בתור, זאת אומרת, הכוח של נלסון, דיברנו על היצירתיות של ג'ייסון וויליאמס, דון נלסון היה ג'ייסון וויליאמס של המאמנים, מבחינת כמה שהוא היה יצירתי לעומת כמה שהוא לא היה יסודי, או נקרא לזה, יש בו איזה אנטי-מאמן כזה, גם בהתנהגות שלו, בירות בחדר הלבשה, זה עכשיו הבן אדם שיש לו זן של מריחואנה על שמו, כאילו, שהוא זאת אומרת, זה סוג והסיפורים של דון נלסון, כאילו, אם אין לכם מה לעשות עכשיו באוף סיזן הזה, ואתם מחפשים קצת להכיר את הליגה, אני מאוד מאוד מציע לעשות את זה דרך העיניים שלו. והביא לנו כמה מהשינויים הכי מעניינים והדברים הכי מגניבים שראינו על מגרש הכדורסל, כאילו היה חלוץ לגמרי, והסדרה מול דאלאס היה שם גם את הפיקנטריה ואת הדרמה של לנצח את התלמיד שלו ולהראות להם איפה עושים את זה נכון וזה, וגם באמת כל האוטקאסטים האלה של מאט בארנס, סטיבן ג'קסון, אפילו גם קצת ברון דייביס, שהוא בתקופה הזאת של הקריירה שלו, כבר רחוק מלהיות ההבטחה שחשבנו שהוא, אבל הוא פשוט...
אני חושב קואוץ' קילר. כן, אני חושב קואוץ' קילר בזמנו.
והוא עשה שם בסדרה הזאת, ובאופן כללי לקבוצה הזאת, הוא היה מנהיג שהם צריכים, וברון דייביס הוא גם כן דמות שאני מאוד מאוד אוהב, וגם כן מישהו שהוא רחוק מלהיות נורמלי, נגיד את זה ככה בעדינות. אז כאילו, קבוצה מדהימה. קבוצה מדהימה. הם הגיעו ליוטה, והיה את הדנק הזה של, כאילו, אתה יודע, בסיבוב השני הפסידו ליוטה בשישה משחקים, היה לברון דייביס עוד דנק אחד על אנדרי קירילנקו לפני שהם מפנים את הבמה, ויופי של קבוצה, יופי של סיפור.
אני גם כאילו...
קוראים לזה דייביס, ואת המשחק שלו, הוא לימד אותי ליהנות מכדורסל, כאילו,
אחר. אני גם לוקח את זה כאילו ל... היה שם חיבור בין העיר לבין הקבוצה. אני חושב שזה מסוג הרגעים שאתה אומר, זה מה שאנחנו אוהבים בספורט. כאילו, יש משהו שמתחבר, אתה יודע, כמו לסטר ב-2016, מה שזה לא היה. פתאום, הכל מתחבר, הקהל, הקבוצה, השחקנים, המאמן, כאילו, פתאום משהו, יש איזו אנרגיה מוזרה כזאת ש כמו מיאמי השנה, שכאילו, אמרת, זה פשוט בכוכבים, כאילו, זה חייב לקרות. ואני כאילו, אני חושב גם כאילו, כמה האירוע הזה שהיה ב-2007, שהם לא עשו פלייאוף 13 שנה, והם לא עשו פלייאוף גם אחר כך, כאילו, היה להם 6 שנים עד 2013, עד שסטף הגיע, והקרסוליים שלו התחילו להחזיק מעמד, רק אז התחילה השושלת שלהם. כאילו, אני אומר, האם כאילו, כמה אפקט יש לאירוע הזה ב-2007, להמשך הדרך, להיווצרות של השושלת המופלאה הזאת מ-2014 קדימה. אני לא יודע מה התשובה, אבל אני כאילו, זה מעניין אותי, התרגיל המחשבתי הזה, כי אני חושב שיש איזושהי משמעות לחולצות הצהובות האלה, וה-We Believe, הם כאילו, זה התחיל מזה מישהו שעמד עם שלט We Believe, כאילו, במהלך, זה משחק בונה רגילה במרץ, ואני כאילו אומר, יכול להיות שאנחנו כאילו, בגלל הדבר הזה, יש לזה איזשהו משקל בהיווצרות של באנרגיה שזה נתן איזשהו אנרגיה ראשונית לשושלת הגדולה הזאת שהגיעה אחר כך.
מספיק שזה העלה למונטי אליס את הערך בדראפט מספיק, בטרייד מספיק בשביל להביא את בוגוט, בשביל שזה יהיה... סתם, אני צוחק, אני מסכים איתך לגמרי, קבוצה מדהימה. בוא נרוץ, יש לנו 50 דקות לתוך ה... זה, אנחנו יכולים כבר לעבור לקצת יותר.
לא דיברנו שבועיים, אנחנו צריכים...
לא, אנחנו עכשיו בשלב הזה. אבל לא, ה-AI שאני מצאתי, הוא מצליח לערוך את הסאונד של עד שעה. אז נראה מה זה. כי שהפודקאסט הזה לא יהיה, אני כבר אומר. אבל בואו, כן אפשר להתחיל להסתרז בקיצור.
אם זה כזה AI, הוא...
כן, היית מצפה.
זאת עד שעה, כן.
הוא אומר, בגלל זה כבר...
אוקיי. אחרי שעה בדקה הוא נהיה טיפש.
כן. הקבוצה שלי הבאה שאני רוצה לדבר איתה, עליה, זה כואב לי להגיד את זה, כי אני כבר לא מרגיש ככה, אבל הלייקרס של שנת 2000 עד 2003.
באמת?
קבוצות של קובי ושק. אני אגן על עצמי. כי דיברנו על קבוצות שאין לב, לא דיברנו על קבוצות שאין מוח. ובגיל... 13-14, לא היה לי מוח, כאילו, באופן כללי, ואני רק מקבל כבלים לראשונה בקיבוץ שלי בערך בשנת 2000, והסדרת גמר הראשונה שאני רואה, שאני יכול לקום בטלוויזיה הענקית שיש לי בחדר, כי קניתי אותה בכסף של הבר מצווה, זה הגמר של הלייקרס מול אינדיאנה, וזה, אם לפני כן הייתי עוקב אחרי הליגה דרך הבוקסקורים האלה שדיברנו עליהם, זה הכדורסל האמיתי הראשון שראיתי בתור, כאילו, הופר, כאילו, בתור איש שזה מה שמעניין אותו בחיים. וואלה, נדבק, כאילו, הלייקרס. וגם בגיל הזה באופן כללי גם אהבתי את מכבי תל אביב, זאת אומרת, אהבתי את ערוץ 2, אהבתי את כל מי שהכי טוב, כאילו, לא היה לי את הניואנסים.
היית מכביסט.
כן, 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 ואני אומר את זה בכאב עכשיו. וסלחו לי המכביסטי, אני פשוט קשה לי עם הקונצפט. אבל אהבתי את הלייקרס, אהבתי את הדרמה, אהבתי את המדים שלהם. אני עדיין חושב שהמדים שלהם הם המדים הכי יפים בליגה. באותה תקופה היה להם את המגרש הזה, שהצהוב של, של מרכז המגרש, יש לו גם גרדיאנט כזה, שאני בכלל מעריך את, את הייצוב, לא חשוב, זה לא מעניין. וקובי בריינט, קובי בריינט, שבאמת לימים הבנתי שהוא לא דוד. זה עם, עם המקרה שהיה לו בקולורדו, שהוא שם באונס, שהבנתי לימים כמה שזה חשוב כן להגיד את זה וכן לדבר על זה, ולא לא לטטא את זה מתחת לשטיח. אבל מבחינת כדורסל, אתה לא יכול לבקש יותר ממה שהקבוצה הזאת הייתה, פיל ג'קסון, אתה לא יכול לבקש יותר מהסיפורים האלה, וזה קנה אותי, כאילו, זה קנה אותי לגמרי.
הם היו בעיניי דומיננטי מדי, כאילו זה היה, לי היה קשה, כאילו, אני לא מקביסט, וקשה לי עם דומיננטיות יתר, כאילו קשה לי עם, עם קבוצה שהיא, גם עם הווריורס לצורך העניין, מ-2016 צפונה, כאילו היה לי קשה איתם, כאילו 2015 ממש אהבתי אותם, ומ-2016 ועלה, כאילו היה לי קשה איתם. למרות שסטף הוא כאילו, אתה יודע, אהוב ליבי. ואז זה למה הפתיע אותי הבחירה הזאת.
זה מוזר לי גם.
אבל בבחינת כדורסל נטו, אתה יודע, 2001, הפלייאוף של 2001, זה הפלייאוף הכי דומיננטי אי פעם. כאילו, זה והווריורס ב-2017. זה. אין כאילו, וזה מפתיע.
זה אני עדיין ככה. זה עדיין חשוב לי. סליחה, אתה תגיד.
זה מפתיע, כי העונה הרגילה שלהם לא הייתה דומיננטית. בעונה הרגילה הם, כאילו, כל הזמן היה להם כסחים, כאילו, עם קובי ושאק ופיל ג'קסון ומשהו, זאת הקבוצה שהכי היה קשה לו לאמן, וכאילו, היה להם את ההנגובר מהעונת אליפות, ופתאום בפלייאוף הם, turn on the switch, פשוט דרסו את כל הליגה, אלן אייברסון הצליח איכשהו נצח אותם בערכה איזה משחק אחד, וזהו, כאילו, זה כל מה שהצליחו להוציא מהם, כל הפלייאוף הזה. הם פשוט היו בסי, בזון, גם שאק, גם קובי. כשיש לך שני שחקנים שהם טופ פייב, בסיאם,
הם טופ טוב. כאילו, אפשר להגיד.
כאילו, 2001, לא יודע, אני חושב שאייברסון היה כאילו יותר טוב מקובי בנקודת זמן הזאת, אם היית שם את אייברסון במקום קובי, אני חושב שכאילו זה היה 16-0, זה היה 15-0 ולא 15-1.
אבל סבבה, כן, גם עם טופ 5.
אבל כאילו, כן, שאק בוודאות היה, הוא שינה את החוקים, הוא היה כל כך דומיננטי שהיו צריכים להכניס איזו הגנה אזורית לליגה. זה היה, במובן הזה, זה בחירה ראויה, כאילו, זה בחירה של קבוצה.
וזה הדבר שעדיין נשאר. הכמיהה הזאת לפיק כדורסל, כאילו, זה גם מה שמעניין אותי, אתה דיברת על זה שאתה אוהב יותר לדבר על הממוצע, ואני הרבה יותר מושך אותנו תמיד לדבר על הטובים ביותר, וזה משהו שעדיין נשאר. כל השאר באמת, באמת אני כבר לא שם, אבל כן, הם הכניסו אותי, נתנו לי משהו
לעתיד. זה מעניין אם יש מישהו, נגיד, לא יודע, 15 שנה קטן מאיתנו, שמבחינתו נגיד 2017, הוורס של 2017, הם נגעו בו באותה צורה, כי כאילו אני נגיד הוורלס של 2017, היו מבחינתי, זה היה כמו לראות תיאטרון, כאילו זה היה משהו ממש איכותי, אבל לא הייתה דרמה, כאילו לא היה רגע שפחדת, אמרת, הם לא יקחו עדיפות, כאילו זה היה ברור שזה שלהם, ופשוט זה היה, ראית את זה כי אמרת, זה פשוט כדורסל ממש טוב, זה פשוט כדורסל ברמה הכי גבוהה שיש, אבל לא היה שם שום אלמנט של דרמה. אז מעניין, אז הכיוון הזה.
תמשיך, לקבוצה הבאה.
אז יש לי, אני עוד לא סגור, מהקבוצה שלי, אז נראה לי אני פשוט אראה את המחסנית, ונגיד ניתן את ה... אפשר לראות את המחסנית. אנחנו אוהבים לראות מחסניות. נראות שזה לא אנלוגיה שאתה אוהב, אבל תתמודד. דיברתי על גריט אנד גריינד גריזליז, שכאילו 2011 זה ה... זה נקודת התחלה, ואז הם הגיעו לגמר מערב ב-2013, ואני חושב שזאת קבוצה שקשה לא לאהוב אותה. לא ברמה, אבל של שתי קבוצות שדיברתי עליהן מקודם. פילדלפיה של 2013, של הפרוסס, כאילו, העונה הראשונה של הפרוסס. השתגעתי לגמרי. לא בגלל הכדורסל. לא בגלל הכדורסל.
לא בגלל עשר ניצחונות שלהם בעונה רגילה.
למרות שהם התחילו ב-3-0, ומייקל קארטר וויליאמס היה כאילו, אתה יודע, מרוצעים של אוסקר רוברטסון. אני פשוט אהבתי את התעוזה. אהבתי את כאילו להגיד המלך הוא עירום. אהבתי כאילו הכל מהמקפצה. ותמודדו, וזה הדבר הנכון לעשות. ולכולם היה ברור שזה הדבר הנכון לעשות. אבל כאילו אף אחד לא עושה את זה כי זה לא נעים. אז אהבתי את זה. ורשמתי לי פה גם את הנאגץ של 2013, על דיפ קאט קצת, שהם סיימו את העונה 57-25, סיימו מקום שלישי במערב, קבוצה כזאת, אתה יודע, 7-8 שחקנים, טאי לוסון, כל מיני שחקנים כאלה שהם כאילו under the radar כזה.
אחרי הטרייד על קרמלו.
כן, אחרי הטרייד על קרמלו, ג'ורג' קארל נבחר למאמן העונה, כן, ג'ורג' קארל נבחר למאמן העונה, ואז סטף בא ופירק אותם בפלייאוף, סיבוב הראשון. וזהו, הקבוצה הזאת כאילו... כן, ג'ורג' קארל פוטר, אנדרי גודל חתם בווריורס, וזהו, הקבוצה הזאת נגמרה. זה היה כאילו איזה... היה להם איזה רגע, איזה מומנט כזה שבסוף העונה שם שהם רצו, וזה היה נורא נורא כיף, אבל זה נעלם פשוט. רשמתי לי בו גם פיניקס 2014, עם שלושת הרכזים, הפופו רכזים, בפיניקס. עם ג'ף הורנסק וזה, קבוצה שכאילו כולם חשבו שהיא הולכת לעשות טנקינג, ואיכשהו כמעט הגיע לפלייאוף, וניצחה 48 ניצחונות.
הוא טובה מבחינת מאזן שלא הגיע לפלייאוף, איזה משהו כזה.
כן.
כן, מהמם, בחירה מעולה.
כן, אז זה כאילו קבוצות, והיה לי קשה לבחור, לא יודע, ורשמתי לי פה גם עוד כל מיני, אתה יודע, קבוצות טובות מאוד, אבל כאילו שהן... שזה נראה לי כזה קצת מלוכלך לבחור אותן, כאילו OKC, עם ווסטברוק ודורנט, מילווקי, מן הסתם, בשנים האחרונות, פילדלפיה עם בן סימאס ואמביט, שאני חושב שכאילו אם אני צריך לקבץ את כל הקבוצות האלה תחת איזושהי קטגוריה, זה כאילו קבוצות מוצלחות אך פקומות. כאילו, קבוצות שהן ממש ממש טובות, אבל שהן יכולות גם להיות ממש ממש גרועות בסטינג
מסוים. אני ממש כועס עליך, כאילו, אקטיבית, על הפרוסס, כאילו, זה לא... לי,
לא, לא, זה לא בגלל הכדורסל, זה לא כאילו בגלל, אני פשוט אוהב את ה... כן, המלך הוא עירום, הוא מאוד חזק בעיניי. סם אינקי הוא דמות מאוד 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 מעניינת בעיניי, והחזון שלו הוא, זה גם מה שיפה, הוא לא היה מורכב. זה היה חזון מאוד מאוד פשוט, אבל כאילו, הוא פשוט היה הראשון שעשה את זה, הוא פשוט היה הראשון שאמר בבירור, זה מה שאני עושה, ומה תעשו לי? כאילו, בסוף פיתרו אותו, אבל כאילו, איך זה שנשיים וחצי עד שזה קרה?
לי היה מאוד קשה עם הקונצפט הזה, דיברנו על ג'ייסון וויליאמס ועל תחרותיות, אז כאן יש היעדר תחרותיות ברמה הכי, כאילו, שזה לא, שזה בן אדם בחליפה שהוא נגד תחרותיות, אני קצת יותר מעצבן אותי משהו שזה היה רכז, ולי היה מאמר שהכותרת שלו הייתה, לא פרסמנו אותו בסוף, אני לא זוכר למה. סם הינקי הוא לקס לותר, ככה קראתי לו, הוא ממש הצבן אותי. אבל זה ליום אחר. קבוצות שאני סימנתי לי, זה גם את ה-We Believe של זה, דנבר של העונה. חשוב לי להזכיר. כמובן שדיברנו עליהם כל העונה, אז אני חס עלינו עכשיו. שרלוט של שנות ה-90, אתה יודע, היה שם את מקס...
מה, גלן רייס כזה?
לא, לארי ג'ונסון. אקסיבורג, סטייל קרי, היה שם וייב, היה להם את המגרש המגניב, היה להם את המדהים, במיוחד לארי ג'ונסון.
פעם אחרונה שהיה וייב בשרלוט כנראה.
גם כאילו היה גם את ברון דייביס, זה היה להם עוד קבוצות כיפיות, אבל כן, זה ואורלנדו, אורלנדו של שק ופני, זה גם כן קבוצה שאני... חשבתי כאילו שהם יכלו להיות משהו בהיסטוריה יותר ממה שהם היו. קבוצה היחידה שניצחה את ג'ורדן, אני לא יודע אם אתה בעד חכה לגבי השנה הזאת שאשכרה קרתה או לא, אבל היא קרתה. היה גם, היה להם חמישייה סביב פני ושק ש make sense, כאילו לפחות לכדורסל של שנות ה-90, דני סקוט, ואורס גרנט ועוד מישהו, לא יודע מי עוד היה, אני לא זוכר.
ניק אנדרסון.
ניק אנדרסון הוא כבר בשביל, כן, ניק אנדרסון, והם באמת שיחקו כדורסל כאילו עד כמה שמודרני היה אז מודרני, ועם המון המון כישרון. פני ארדווי הוא אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב בעולם. גם כן, אם מדברים על כישרון, כשכישרון פיזי ואטלטי פוגש פיל למשחק, הדברים שקורים כאילו, אז זה, לפני ארדווי הייתה איזושהי חדוות משחק שאני מאוד מאוד מעריך אותה, והמוח שלו עבד מאוד מאוד מהר, וזה לפעמים האטלטיות והווירטואוזיות היא קצת מסתירה את כמה אתה חכם. אני מרגיש ככה גם עם ג'ה מורנט אולי קצת, אבל עם פני ארדווי זה אפילו היה יותר מורגש. הפיל שלו למשחק הוא מדהים, אני חושב שהיום הוא היה מסתדר גם היום מאוד מאוד טוב, הוא היה שחקן מדהים, והקבוצה הזאת הייתה מאוד מאוד כיפית, ועם שק היה זורם איתם, אז
כן, האגו של שק עלה לו בכמה אליפויות בקריירה שלו, אבל מצד שני, כאילו, אם הוא לא היה עובר לליק, אז יכול להיות שהיה לו פחות אליפויות, כאילו זה,
הייתה לקבוצה אחת פחות לא, נכון? והיה עוד קבוצה שרציתי להזכיר, שזה גולדן סטייט של שנת 2016, גם כן מתקשר לשיחה שלנו על דורנט וזה, גולדן סטייט של 2015, מאוד אהבתי ומאוד התלהבתי, וכזה, אתה יודע, זה צעצוע חדש, כי הם באמת באו משום מקום לעונה סופר דומיננטית ואליפות קלה, אבל אז 2016 זאת הייתה ממש הקבוצה שלי, ובאמת דיברנו על פיקים קודם, אז הפיק של הקבוצה הזאת היה מטורף, והסיום הטרגי הזה, היה טרגי גם בשבילי מאוד, באותה תקופה אנחנו כבר כותבים ביחד בוואלה, נכון?
כן, 2016 כבר, כן. זה היה, כן, 2016 זה היה, כן, 2016 זה היה אורגזמה של כדורסל, במעונה הרגילה זה פשוט אורגזמה של כדורסל, ובפלייאוף זה, אתה יודע, אפשר לעשות מבחינתי סדרת פרקים, להקדיש את האוף סיזן לפלייאוף 2016, מבחינתי היה הפלייאוף הכי טוב בהיסטוריה. כאילו עם כל, מעבר לרמת כדורסל, כי מבחינתי פלייאוף זה כזה, אתה יודע, זה רמת כדורסל, וזה דרמה, וזה הסיפורים, הנרטיב. ופה היה את הכל, היה את הכל, פשוט ברמה הכי גבוהה שיש. גם הרמת כדורסל, החילופים שם שהיה, כאילו הגנת חילופים של קליבלנד, זה היה כאילו טייט ברמה הכי גבוהה שיש.
היו שם פוזיישנים בגמר, שהרמת עצימות, המאמץ והרמת תפעול, כאילו האקסקיושן, היה שם איזה סינכרון של משהו שלא ראינו מבחינת רמה ומאמץ, שזה היה הגרסה של הקבוצתית של הגלדיאטורים שהזכרת קודם עם לברון והיברט, שראית עוד מסירה ועוד מסירה ועוד רוטציה ועוד רוטציה, והכל קורה כל כך מהר וכזה, רמה סופר סופר גבוהה, של, כאילו הכי גבוהה, אחת הגבוהות ש, שזכינו לראות, אני מסכימו.
ודרמה מן הסתם הייתה שם בכמויות, וגם בסיבוב, גם בגמר המערב, והנרטיב, ברור שהנרטיב, כאילו הנרטיב מאז, די, לברון, זה קירב אותו לרמה של ג'ורדן, וסטף זה פגע לו במעמד עד שהוא, בעיניי, כאילו עד שהוא סגר את המעגל הזה ב-2022, פתח את הדרך ללברון, לדורנט, לעשות את המעבר הזה ששבר את כל האיזון התחרותי בליגה. זה פשוט פלייאוף. פשוט פלייאוף אגדי.
נעשה את הפרק הבא שלנו, יהיה פלייאופים שהם לב.
לא, זה אין באמת תחרות ל-2016 לפי דעתי. כאילו זה by far הפלייאוף הכי חזק.
MVP השבוע? יש לנו MVP לשבוע כזה? לא, בסוף.
זה קצת קשה, כן, קצת קשה.
כאילו, סטף לקח איזה טורניר גולף או משהו כזה, לא?
בוא ניתן את זה לאיזיה מובלי. MVP של הסאמר ליג. קח את זה.
לא, קם ויטמור?
הוא לקח את, נכון, קם ויטמור לקח את זה של הכל, ואיזיה
מובלי רק של הגמר.
קח את זה.
יוננימס. תודה רבה לקם ויטמור ולכל שאר האנשים בעולם שהם לא אנחנו.
תגידו לנו מי הקבוצה שאתם, קבוצת לב שלכם. אנחנו נשמח לדעת.
בדיוק. וזהו. זהו, שיהיה לכם אחלה יום. ביי חברים.
ביי ביי.